בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 21 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. יכול להיות שזה החום, אולי הכאבים, אולי העובדה שחוש הטעם והריח נעלם לי לגמרי, אבל יכול להיות שהוויכוח הכי בוער, דיונים על ההתנחלויות, על הסכסוך, על עתיד ארץ ישראל, יכול להיות שכל זה קורה בגלל גלידה? אז כן, אני עדיין מנוטרל, ומפקיד אתכם באהבה, בידיו המיומנות של ירון אברהם אמיתי, וירון ישוחח הפעם עם יונה לייבזון ודנה וייס, על סערה בגבי הגלידה.
בעבודה שלנו, בתור עיתונאים, אנחנו משתדלים להסתכל על המציאות באופן מורכב, לראות וגם לזהות את כל האפור שבין ימין ושמאל, בין נכון ולא נכון. אבל אם יש דבר אחד, אחד, שאני לא מוכן להתווכח עליו, זה על הוונילוגיות שלי. טוב, אני יודע שיש פה חסידי צ'אנקי מנקי, ויש כאלה שמעדיפים וניל עם נגיעות בננה, אבל מבחינתי וונילוגיות זאת אמת מוחלטת. אלא שהוונילוגיות שלי, בקופסה שנגמרת באותו הערב שבו היא נפתחה, מאותגר עכשיו על ידי כוח חיצוני שרוצה לפגוע לי בחוויית הטעם. אז הפעם אנחנו שואלים מה, או יותר נכון מי, גרם לבן אנד ג'ריז להודיע על צעד כמו חרם על ההתנחלויות? ומה ישראל צריכה לעשות עכשיו כדי לדאוג שהוונילוגיות שלי יישאר במקרר? יונה, שלום.
שלום, ירון.
אז מה קרה פה בעצם?
בן אנד ג'ריז זאת חברה שידועה בעמדות הפוליטיות שלה, זאת אומרת, היא כן לוקחת צד בכל מיני מאבקים חברתיים, והיא כמו חברות רבות אחרות, היו נתונות ללחץ של פעילים פרו-פלסטינים, של תנועת BDS, להפסיק את ההתקשרות עם המפעל הישראלי, או לפחות להפסיק למכור בהתנחלויות. וזו תקופה ארוכה שמופעל הלחץ הזה, ואחרי מבצע שומר החומות, התמונה קצת השתנתה כי הלחץ גבר, הפך להיות משמעותי הרבה יותר, ויותר מזה אני אגיד, גם ראינו שבן אנד ג'ריז שידועים מאוד בחשבונות שלהם ברשתות החברתיות, הרבה פעמים ציוצים מוקצניים ודברים ככה שקשורים גם לאקטואליה, פשוט נעלמו כמעט לחלוטין, והתחילו כבר להתעורר ספקולציות, האם זה כי הם לא רוצים לעמוד במוקד ולהיות מותקפים, האם זה כי הם עומדים להודיע איזושהי החלטה, כי כל פעם בעצם שהם היו מעלים משהו, ישר היה נחיל של פעילים פרו-פלסטינים שמתקיפים אותם על העובדה שיש להם מפעל בארץ, על העובדה שהם מוכרים בהתנחלויות, עד שהם פשוט הודיעו ליצרן הישראלי שההחלטה שלהם היא סופית, הם לא יאריכו את הזיכיון אם החברה תמשיך למכור את הגלידה בהתנחלויות, כשאנחנו יודעים שהיצרן הישראלי אמר...
אני כבר נמצא סדר גודל של שנה תחת לחצים, ודרישות להפסיק לשווק בגדה. אני כמובן התנגדתי כל הזמן. אני לא הסכמתי להיכנע לזה, אני גם לא מוכן להמשיך להיכנע לזה.
ועכשיו בעצם מתחיל הקרב הדיפלומטי.
אבל עוד לפני ההחלטה הזאת של בן אנד ג'ריז, היו לה התבטאויות נגד ישראל משהו שהיה יכול להיות סימן מעיד?
לאו דווקא נגד ישראל, אבל זאת כן חברה שלאורך שנים נקטה קו פוליטי מאוד ברור, הוציאה טעמים מיוחדים, כשאישרו ניסויים של זוגות חד מיניים, או מאבקים כאלה ואחרים של קבוצות מוחלשות בארצות הברית.
Ben & Jerry's has a new ice cream flavor dedicated to the resistance. And like the resistance, it contains nuts.
Ben & Jerry's joining the call by Rashida Tlaib to say, hey, we are done with the police. The police are bad. We want to dismantle the police and criminal justice system.
Ben & Jerry's has a new flavor to highlight what it calls structural racism and a broken criminal justice system. No!
I don't eat Ben and Jerry's to feel bad about our country's problems. I eat it to feel nothing as I...
היום, אחרי המחאה של Black Lives Matter, אחרי שאנחנו אחרי שנים סוערות פוליטיות מאוד בארצות הברית, זה נראה לנו דבר ברור. אבל שם הם היו, אתה יודע, ממש בין הבודדים והחלוצים, כשזה היה דבר מאוד לא נפוץ להפגין עמדות. העניין הוא שכמו בהרבה מאוד דברים, ישראל איכשהו הופכת להיות הנושא היחיד שבו מתבטאים גם בנושא מדיניות חוץ. זה לא דברים שקשורים לחוקי הצבעה בארצות הברית, שאנחנו רואים הרבה חברות שעכשיו מאוד מעורבות בזה, או לחוקים שקשורים לקהילה הגאה, או לזכויות באמת של קהילות מוחלשות כאלה ואחרות. אלא זה בכלל נושא של מדיניות חוץ, כן? אז פתאום ישראל נשאבת לתוך האירוע הזה, והרבה מהמבקרים, גם של בן אנד ג'ריז, אומרים, אתם מוכרים במדינות כמו מלזיה, כן? שבה יש כל מיני חוקים שלא בדיוק מסתדרים עם זכויות אדם, ורק בישראל יש לכם בעיה. אם אתה רוצה להיות פרוגרסיבי, אז אתה חייב להביע התנגדות למדינת ישראל, אתה חייב להיות פרו-פלסטיני, זה ממש נקשר ביחד, זה כאב ראש לא פשוט, גם לתאגידים, גם לאנשים, גם לציבור יהודי שצריכים להתמודד איתו.
תגיד, יונה, מה זה בכלל ה-BDS? זה ארגון אחד, זה מספר ארגונים שהתאגדו, או שזו בכלל אידיאולוגיה?
צריך להבין משהו לגבי ה-BDS. זה יותר רעיון מאשר איזשהו ארגון עם תקנון מאוד ברור, ולא כל מי שמכריז על עצמו גם שהוא תומך BDS, תומך בבדיוק אותם דברים כמו שאר חבריו שמאמינים גם ברעיונות של BDS, כי השם הכללי הוא התנועה לחרם על ישראל, אבל חלק יגידו לך שזה להחרים את מדינת ישראל, זה לא משנה אם זה תל אביב או ירושלים או השטחים, כן? אין שום הבדל. חלק יגידו לך שצריך להחרים רק את תנאי התנחלויות, ושם זה הלחץ. זה מאוד מאוד אקלקטי, אוסף של כל מיני רעיונות, אוסף של הרבה מאוד אנשים. יש איזה רעיון כללי שכולם מסכימים, מי שתומך ב-BDS, שצריך להשפיע באמצעות חרם כלכלי על המדיניות הישראלית. אבל אתה יודע, לדוגמה, בן אנד ג'ריז לא יגיד לך שהם תומכי BDS.
אז את אומרת ש-BDS זה לא ארגון אחד, זו תנועה מאוד מגוונת, עם הרבה דעות, היו לה כל מיני הצלחות, אפשר להזכיר ביטולים של אומנים גדולים, כמו לאנה דל ריי ולורד, שלא הגיעו לישראל בגלל שהופעל עליהן לחץ, אבל לא היו יותר מדי חברות כלכליות גדולות שהחרימו את ישראל. אפילו מי שכבר החליטה על חרם כזה, כמו Airbnb, חזרה בה בסוף מההחלטה. אז מה קרה, יונה, שבן אנד ג'ריז החליטו שהם הולכים עד הסוף?
אני חושבת שמבצע שומר החומות עשה איזשהו שינוי מהותי, בעובדה שזה משהו שיותר ויותר מדברים עליו בארצות הברית, זאת קבוצה קטנה, זה לא כולם, ועדיין, זה פתאום איזה מין משהו שחותרים אליו, אנשים שאין להם מושג אפילו, לפעמים למקם את ישראל על המפה, אומרים שהם תומכי BDS, והם גם לא לפעמים יודעים מה בדיוק זה אומר. פעם, אתה יודע, חברות אמריקניות לא היו בכלל נוגעות בסוגיות פוליטיות, וזה בכלל לא היה עניין. אבל מאז המחאה פה, בטח מאז ה-Black Lives Matter, ושוב, בגלל התקופה הפוליטית המאוד סוערת, חברות כן התחילו לנקוט עמדה. עכשיו זה לגיטימי גם לבקש מחברות לנקוט עמדה, אז יחד עם מבצע שומר החומות, יחד עם העובדה שהכל נהיה יותר פוליטי בארצות הברית, כולל סביב חברות, נוצר מין איזשהו אקלים שיכול להיות מאוד מסוכן למדינת ישראל.
כמה את מרגישה את הנוכחות של פעילי ה-BDS ברשתות, ברחובות, במסדרונות הפוליטיים, בקונגרס?
אני חושבת שהנוכחות גדלה מאוד, ההשפעה, אני לא בטוחה. זה ברור מאוד שהיום זה הרבה יותר נוכח, אבל א', זה לא רק כי יש יותר אנשים שמעורבים בזה, אלא זה פשוט בגלל הכניסה של הרשתות החברתיות, וזה נושא נורא נורא ויראלי. אנשים נהנים לשתף ולדבר על זה, וכל דבר נראה הרבה יותר גדול. אתה יודע, פעם זה היה מי שהיה צריך לבוא במיוחד לכנס באוניברסיטה שהוא בחר להיות בו, ולא לשתף איזה פוסט. זה דבר אחד. דבר שני, זה ברור שיש יותר, אנחנו רואים את הקולות שיש גם בקונגרס ובמקומות נוספים. אני שם את זה תחת כותרת כללית של BDS, לא כולם תומכי BDS, אבל בוא נגיד קולות הרבה יותר פרוגרסיביים וכאלה שאפשר בהחלט להגדיר אותם כאנטי-ישראלים. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על מי שנבחר לנשיא ארצות הברית, והוא מאוד 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 לא משתייך לקיצון הזה. אתה רואה גם פה בניו יורק עיר סופר פרוגרסיבית, הקולות היותר קיצוניים נגד ישראל יוצאים מכאן. בסוף מועמד של המפלגה הדמוקרטית, שיציר באופן גלוי שהוא תומך בישראל, ורוצה לאחר הפרישה שלו לגור בישראל, הוא זה שנבחר להיות המועמד הדמוקרטי, וזה בניו יורק, כן? מקום מאוד פרוגרסיבי, לא במקום אחר שהוא דמוקרטי, אבל יותר מתון. אז צריך להבין שהנוכחות גדלה, אבל עדיין לא במידה שבה הם אלה שנותנים את הטון. אני אגיד בסוגריים שראינו גם במבצע שומר החומות, שגם ביידן מדבר עם נתניהו ואומר לו, אז אני איתכם, אבל יש לי לחצי מבית.
אז מה ישראל עשתה מאחורי הקלעים כדי להתמודד עם בן אנד ג'ריס? אנחנו זוכרים במקרה של Airbnb לחץ מדיני מאוד מאוד גדול שהגיע עד לקונגרס ודיפלומטים שאפילו לחצי משלהם, וזה בסוף עזר. מה נעשה הפעם?
אז קודם כל צריך להבין שבן אנד ג'רי זאת חברה שנרכשה על ידי תאגיד יוניליבר העולמי, אבל עדיין שמרו על עצמאות. זאת אומרת, הערכים של בן אנד ג'רי שדיברנו עליהם, כל המעורבות הפוליטית שלהם, זה לא משהו שגם יוניליבר העולמית הולכת לפי, ויש להם את הדירקטוריון העצמאי שלהם. אבל המטרה הייתה כן לפעול דרך יוניליבר, ואתמול שעות לפני ההכרזה שלהם, שגרירת ישראל בבריטניה, ציפי חוטובלי, נפגשת עם מנהלי יוניליבר, לנסות ובעצם להניע אותה מההחלטה הזו. וצריך להגיד, ברגע שהם הגיעו להחלטה, הם הגיעו להחלטה. אין הרבה שאפשר היה לעשות כדי למנוע את זה. מה שכן עושים עכשיו, זה מנסים בדרכים החוקיות. יש 35 מדינות שבתוך ארצות הברית, שהעבירו חקיקה של כל מדינה נגד BDS. זה אומר בעצם שהמדינה לא תוכל להתקשר עם חברות שתומכות באופן פומבי עם BDS.
We must continue to stand firm against the profoundly biased campaign to delegitimize the state of Israel through boycotts, divestment and sanctions.
אבל גם פה יש שאלה. מה זה BDS? BDS זה משהו שמחרים את כל ישראל, או רק את תנאי התנחלויות, כי יכולים לבוא בן ג'רס וגידו, אנחנו לא נגיד ישראל, אנחנו גם מצרנו שנמשיך למכור בישראל, אבל יש את הסוגיה של התנחלויות שהיא סוגיה אחרת, ולכן היא לא BDS, הם בכלל נכנסים לקטגוריה. בכל מדינה זה גם קצת אחרת. הסוגיה השנייה היא, זה מה אפשר לעשות נגדם. אוקיי, אז הם לא השתתפו במכרזים ממשלתיים, זה חברת גלידות, כן, נזכור, זה לא חברת תשתיות או משהו בסגנון הזה, ולכן זה צעד הצהרתי חשוב, זה צעד שנועד להראות למדינות אחרות של אנחנו לא נסתפק רק בזה, אנחנו גם נפעל, זה צעד שיכול גם להרתיע, בטח כשמסתכלים על תאגיד עולמי, כמו יוניליבר, פתאום העובדה שנגד חברת בת שלו פועלים בכל מיני מדינות, גם אם זה לא יבשיל לכדי משהו, אבל עצם העובדה שמניעים תהליך חוקי ותביעות במדינות שונות, זה סוגיה מעניינת, ספק כמה יש לשיניים, אבל כן מנסים לייצר פה את ההרתעה. המטרה בסוף זה למנוע את הבן אנד ג'ריס הבא, שאולי זה לא חברת גלידה, אולי זה חברה אחרת, ובעצם לנסות ולעצור איזשהו כדור שלג שיכול לנבוע מהסוגיה הזו.
וזה באמת משהו שיכול לקרות?
קשה לי לענות לך על השאלה הזו, כי זה החשש ללא ספק שהיא לא תהיה האחרונה, בטח פה בארצות הברית. יש לחץ שמופעל כל הזמן, וחשוב להגיד, זה גם לא הכל קשור רק למדינת ישראל. יש פה כמה תהליכים שקרו ביחד, זה הרשתות החברתיות, זה המעורבות הפוליטית הגואה בארצות הברית, ושום דבר לא השתנה מהותית במצב עכשיו מול הפלסטינים, למעט מה שזה היה נגיד לפני שנה, אבל אין מה לעשות, המנהיגים הפוליטיים הם שונים, השיח הפוליטי הוא שונה, ולכן כל הדברים הללו שמתחברים ביחד יכולים ליצור קרקע בעייתית מאוד. יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי זה ולראות האם אנחנו נראה את זה כאיזה קוריוז גלידה אחד שעסקנו המון בטעמים ובדיחות על טעמי גלידה, או שזה באמת איזשהו סממן למשהו יותר גדול מזה.
יונה, תודה.
תודה, ירון.
חסות אחת קצרה וחזרנו.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
שלום דנה וייס.
שלום ירון.
דנה, מה ישראל בעצם עושה כדי להילחם בהחלטות חרם מהסוג הזה?
אז קודם כל ישראל יכולה ללכת מדינה-מדינה ולפעול בארצות הברית מבחינת חוק החרם. אני יודעת שזה נמצא עכשיו בדיון במשרד החוץ ובוחנים מה לעשות. והיא גם יכולה לייצר לחץ נגדי של ארגונים יהודים ודעת קהל נגד החברות. ובעיקר יכולה לדבר מאחורי הקלעים עם המנכ״לים ולנסות לשכנע אותם שזאת לא הדרך. אנחנו עסקנו כל כך הרבה בעניין של הרשימה השחורה, מועצת זכויות האדם של האום פרסמה רשימה שחורה של גופים שפועלים מעבר לקווי 67, ובעצם עודדה להחרים גם אותם. בסופו של דבר בפועל זה לא מאוד משפיע, ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי שישראל עושה, זה היא מוכיחה במדיניות שלה שיש אלטרנטיבה אחרת. כמי אברהם הם דוגמה מצוינת, לקוח של מדיניות להשפיע על הסיפור הזה של החרם וה-BDS, כי הסכמי אברהם מייצרים אין סוף כותרות חיוביות בהקשר של ישראל, הם משדרים שהאזור מקבל את ישראל למרות הסיפור של הסכסוך עם הפלסטינים, על אף הסכסוך עם הפלסטינים, זה גם משדר עוד רובד שגם במזרח התיכון מבינים שישראל היא לא האשמה העיקרית ובוודאי לא הבלעדית למצב הקשה מול הפלסטינים. ואם מדינות ערב מוכנות לעשות עסקים עם ישראל, אז קשה מאוד לבוא ולדרוש ממדינות אירופה, אל תעשו עסקים עם ישראל בגלל מה שקורה בשטחים.
יכול להיות שלא באמת אפשר להילחם ב-BDS, שזה קצת יומרני בעולם הפתוח, בשיח שקיים היום ברשתות החברתיות, באין ספור הפרצות שמדינה יכולה להתמודד איתן, שפשוט זה משימה בלתי אפשרית.
אתה יודע, זה מחבר אותי לקורונה, כי אני מסתכלת על זה, אני לא חושבת שלמשל אפשר להילחם בווירוס הקורונה, אבל אפשר לטייב את המצב דרך החיסונים. אז אני לא חושבת שאפשר להילחם בקצה עם אנשי ה-BDS המאוד מאוד רדיקליים, אותם לא נשנה, אבל אפשר לעשות מין פעולת חיסון בדעת הקהל, במיינסטרים, שם בסופו של דבר נקבעים החלטות. כלומר, אם קובע המדיניות באנגליה, למשל, יודע שבמיינסטרים אצלו ישראל, יש לה, כשאומרים ישראל, יש לה ערכים נוספים מעבר למה שאומר ה-BDS, כלומר, הציבור יותר מחוסן למסר הזה, יותר קל לו להתעלם מה-BDS ולהמשיך בשגרת החיים. אתה מבין מה אני אומרת? אנחנו צריכים לחסן כמה שיותר אנשים מפני הדברים הקיתונים של ה-BDS, ואת זה נעשה במעשים של מדינת ישראל, בנכסים שהיא יכולה להביא, במדיניות של מדינת ישראל, ובעיתות מצוקה, כמו בצוק איתן, באמת לעשות את המיטב כדי להסביר את שני הצדדים. לא להשאיר את מקרה הקיצון רק ל-BDS, וביום יום לפעול לחסן את דעת הקהל מול המסרים המאוד מסולפים של הקצה הזה שנקרא ה-BDS.
את בערך האדם היחידי שיכול לקשור בין קורונה ל-BDS, וזה ישמע הגיוני. דנה, תודה.
תודה רבה לך, ירון.
באופן די מדהים, ביום שבו הודיע בן אנד ג'ריז על החרם נגד ההתנחלויות, גם נסגר המשרד הממשלתי שהיה מופקד על כל נושא תנועת החרם ומסע הדלגיטימציה נגד ישראל, המשרד לנושאים אסטרטגיים.
הכלי עבודה שאני מציע לכם, חברי הכנסת, הוא תסתכלו האם מדובר בשר ה או שר ל. אם מדובר בשר ה, זה שר חשוב, שר הביטחון, שר האוצר, שר החינוך וכולי. אם זה שר ל, זה שר לאיומים אסטרטגיים, שר לענייני ירושלים, שר לכלכלה, שר למשהו שלא ברור שהיום הוא כאן ומחר הוא לא יהיה.
אורי אורבך, זכרו לברכה, הקדים את זמנו. לכאורה, המשרד לנושאים אסטרטגיים היה יכול להיות גם מחלקה במשרד החוץ. אבל אתם מכירים את זה מסיפור שר המים והשר להשכלה גבוהה והשרה לקידום קהילתי. גם המשרד לנושאים אסטרטגיים הוקם לפני יותר מעשור, לא נעים לומר, כקומבינה פוליטית, סידור עבודה לפוליטיקאי. ג'וב. מאז הוא נותר על כנו. עד אתמול, במסגרת צמצום מספר משרדי הממשלה שבנט ולפיד סיכמו עליו. שלום צחי גבריאלי, לשעבר מנכ״ל המשרד לנושאים אסטרטגיים.
היי ירון.
אני אשאל את זה הכי ישיר שיש. למה היה צריך את המשרד הזה בכלל? מה שונה ביניכם לבין משרד החוץ?
משרד החוץ הוא משרד מצוין. הוא פועל מדהים בהיבטים הדיפלומטיים, יש לו אנשים טובים, יש לו עכשיו גם שר חזק, אבל נדמה לי, ירון, זו לא מערכה דיפלומטית, היא לא מערכה מדינית, היא מערכה אזרחית, יש פה הפעלה של לחץ ציבורי על גורמים וחברות ואנשי תרבות ואנשי אקדמיה, שמשתמש בשיטות התקפיות של טרור תודעתי. אני לא סברתי שמשרד החוץ הוא הגורם המתאים לטפל בזה. אני סברתי שצריך להיות כוח ייחודי מסוים שמפתח טכנולוגיה, שמפתח יכולת, וכן, ובסוף הוא מצליח לחשוף 100 קשרים בין ארגוני טרור לארגוני BDS, וקמפיין עולמי שמובא למנהיגים, והוא מצליח לחשוף למעלה מ-80 התבטאויות אנטישמיות, והוא מסכל עשרות מיליוני אירו של כספים, כן, בסיוע של משרד החוץ והמועצה לביטחון לאומי וגורמים אחרים. אבל הוא מסכל את זה, מה שלא נעשה בעבר, והוא סוגר 50 חשבונות בנק. זה לא פעילות דיפלומטית, צריך להבין. אגב, אני לא יכול לתאר לך את מספר הפעמים שנמנעו אירועים כמו בן אנד ג'ריז, ונמנעו רבים ואחרים של מותגים גדולים ומוכרים.
תפרט אם אתה יכול.
אני יכול לתת לך אולי מקרה שדובר עליו בעבר, והוא האירוויזיון. אני נמצא בישיבה ונכנס מתפרץ, שלא לומר מתפרץ לחדר יאיר, מנהל חדר המצב, ואומר לי, צחי, אתה חייב לעצור, בוא איתי. אני אומר לו, יאיר, בחיית, אני, שנייה, תן לסיים. אומר לי, לא, אתה חייב להגיע. ואני כזה מדדה אחריו במסדרון לחדר המצב, והוא מציג לי את המסך על הקיר, והוא אומר לי, תסתכל על זה, מה לא סביר פה? ואני רואה איזשהו עמוד טוויטר, ויש שם טוויטים וריטוויטים בסביבות העשרות, ופתאום, בום, 21,000 לייקים. ואני אומר, רגע, מה קורה פה? והולכים וחוקרים במשך חודשיים, ועובדים עם שלל גורמים, ומגלים שיש פה רשת בוטים של למעלה מ-230-240 גורמים שעובדים בעזה, ועובדים במצרים, ועובדים באינדונזיה, ועובדים בשלל מקומות עם קשר לגורמי BDS. וכל המטרה שלהם בחיים זה להטריל מתמודדים של האירוויזיון, אם זה מייקל רייס הבריטי, או מוחמד האיטלקי, מי שזכור לו מהשיר הזה. נו. ואפילו הבחור הצרפתי, ואתה מבין שיש פה איזושהי רשת שמייצרת ומגיעה ל-10, 12, 14 מיליון חשיפות, ומייצרת איזשהו פייק לחץ על גורמי אירוויזיון, במטרה שמישהו יגיד, אני לא מגיע לישראל, כי אני לא יכול להגיע לישראל, כי אני לא יכול לעמוד בלחץ. עכשיו, גוף כזה בסוף שנמצא, וכל יהודו בחיים הוא לעקוב אחרי הסיפור הזה, 30 איש, זה מה שהם עושים. זה מה שעשינו. אבל נדמה לי שעכשיו רגע להסתכל קדימה, לקחת את אותו צוות, יש תול מאוד מסודר, יש גם משאבים שעברו למשרד החוץ, וזה מציק, זה מציק לארגוני BDS. נדמה לי שבשנה האחרונה ארגוני BDS היו במצוקה אסטרטגית, אני רק יכול לקוות שהמצוקה הזאת תימשך.
צחי, תודה רבה.
תודה, ירון.
זוכרים את המאבק בחירוף נפש כמעט על הגלידה בטעם וניל וגיות? לא בטוח בכלל שזה הכרחי. יכול להיות שההסתערות הזאת על הגינוי המתבקש, על השיחות עם המנכ״ל, על ההודעות לתקשורת וסרטוני הטיק טוק המביכים, יכול להיות שזה בדיוק, אבל בדיוק מה שתנועת החרם רצתה, שנדבר עליה. שהרי אם בן וג'ריז יחרימו בסוף או יבטלו את ההחלטה, אוטו הגלידה הזה כבר יצא מהתחנה. ואם נודה על האמת, חברת גלידות אחת עשתה את מה שאבו מאזן לדוגמה לא מצליח לעשות שנים, להחזיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני לראש הכותרות.
תודה רבה לירון אברהם, וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, זמין ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטיים. אני מזכיר לכם שיש לנו גם קבוצה בפייסבוק, אתם יותר ממוזמנים לבקר אותנו שם. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה, ואני אלעד שמחיוף. בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נשתמע כאן שוב, חזקים ובריאים.
The
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.